רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. מובילאי היא כבר שם דבר בפיתוח מערכות עזר לנהיגה בטוחה, ובשנים האחרונות היא מעמיקה את החדירה שלה לשוק הרכב העולמי עם מערכות שמשתלבות באופן אינטגרלי ועמוק יותר עם החיישנים, מערכות ההיגוי והבלימה של כלי הרכב, כך שמערכת העזר לא רק מתריעה על יציאה מנתיב או אירוע דומה, אלא גם לוקחת שליטה על הרכב ומונעת את התאונה. את הדורות הבאים של המערכת של מובילאי אנחנו נמצא ברבות מהמכוניות האוטונומיות שיענו על הכבישים שלנו בשנים הקרובות. מובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולהיות בורג מרכזי במהפכת הנהיגה האוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, ראייה ממוחשבת, Data Science, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי בכתובת careers.mobilai.com/positions. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. עושים רכב עם אסף בר שי.
שלום, כאן אסף בר שי, ועוד מעט בעושים רכב, ג'יפ רנגלר ונתוני הרכב הכי חשובים בעולם. מיד. שלום לכם וברוכים הבאים לעושים רכב. לפני שאנחנו נועלים מגפיים ולוקחים ג'יפים לבוץ, מגיעים אלינו הנתונים הכי חשובים בעולם. כלומר, עולם הרכב. מי היצרן הכי גדול בעולם נכון ל-2018? ואיך בודקים מי היצרן הכי גדול? מי מעסיק הכי הרבה משפחות? לא. כמה כסף הוא עושה? לא. אנחנו מדברים על ההשוואה המצ'ואיסטית האולטימטיבית. מי מוכר הכי הרבה מכוניות? יונדאי, שמעתם עליו? הוא קונצרן שמחזיק לא רק במותג המכוניות יונדאי, אלא גם בקיה וגם בג'נסיס, שזה מותג יוקרה שלא נמכר בארץ. בכל מקרה, הקונצרן הזה של יונדאי קיה מוכר בישראל הכי הרבה מכוניות ובפער רציני מאחרים. יונדאי הוא המותג הכי נמכר בישראל וקיה שני, כמעט 30% מהמכוניות שנמכרות כאן מגיעות מהקונצרן הזה. אבל בעולם זה אחרת. במשך שנים יש יריבות יוקרתית כזאת על מי הוא קונצרן הרכב הכי נמכר בעולם. במשך המון שנים לא היה בכלל פייט. ג'נרל מוטורס האמריקאי מכר הכי הרבה מכוניות בעולם, נקודה. עם כל זרועות התמנון שלו באמריקה ובאירופה ובדרום אמריקה ובאסיה ובאוסטרליה, אף אחד לא יכל עליו. אבל חוסר יעילות משווע והמפלות הכלכליות בעולם הביאו בסופו של דבר לפשיטת רגל ולאיבוד המקום היוקרתי הזה. בשנים האחרונות היריבות על המקום הראשון הייתה בעיקר בין קונצרן פולקסווגן ובין טויוטה. פולקסווגן הוא היצרן הכי גדול באירופה ויש לו המון המון מותגים. גם עממיים, סקודה, סיאט ופולקסווגן, גם אאודי בשוק היוקרה, גם מן וסקניה ועוד כמה בשוק המסעיות, וגם כמה מותגי על הרבה יותר מסעירים, כמו למבורגיני, בנטלי, פורשה ואפילו בוגאטי. פולקסווגן דווקא די חלש בארצות הברית, אבל חזק לא רק באירופה, אלא גם בכל מיני שווקים נוספים ברחבי העולם. פולקסווגן הצליח בשנים האחרונות להיות במקום הראשון בסיכום העולמי. טויוטה, לעומתו, עם קצת פחות מותגים. טויוטה, לקסוס, למרות שהוא גם הבעלים של דייצו, שנמכר בעבר בישראל. הוא גם הבעלים של מסעיות הינו, וגם בעלים חלקי של סוברו. טויוטה מאוד חזק בארצות הברית, והוא נמכר טוב בהמון שווקים נוספים, בין היתר באסיה ובארצות לטיניות. שניים משלושת הדגמים הכי נמכרים בכל העולם מגיעים מהיצרן הזה. הקורולה המשפחתית, מלכת המחירות, והרב ארבע, הג'יפון הכי נמכר בעולם, והוא במקום השלישי. אגב, מי במקום השני? טנדר, פורד סדרה F. שחקן גדול וקצת מפתיע נוסף שהצטרף למאבק הם קבוצת רנו ניסן. אבל ההגדרה הזאת, קבוצת רנו ניסן, לא מדויקת. זאת לא בדיוק קבוצה, אלא יש שם בעלויות הדדיות וברית אסטרטגית חזקה בין הצרפתים והיפנים. רק תדמיינו מה קורה שם בחדרי הישיבות.
בונג'ור.
קונניצ'ווה!
וזה גם לא בדיוק רנו וניסן, אלא רנו ניסן מיצובישי. מסוף 2016 הצטרפה לברית מיצובישי, וככה, ביחד, הם הפכו להיות גם לאחד מהשלושה הכי גדולים. אז מי הכי גדול? ובכן, גבירותיי ורבותיי, לתוצאות. בואו נתחיל עם המקום השלישי כי זה יותר קל. טויוטה. כמעט היצרן הכי גדול בעולם. מתוך כמעט 96 מיליון מכוניות שנמכרו ב-2018, טויוטה מכר 10 מיליון ו-400 אלף מכוניות, רכבי פנאי וכלי רכב מסחרים קלים, ועוד 200 אלף מסעיות של הינו. ליתר דיוק, 10 מיליון ועוד 590 אלף כלי רכב. שני המקומות הראשונים, זה כבר קצת יותר מסובך, כי אפשר לחשב את זה עם מסעיות או בלי מסעיות, וכך התוצאה משתנה. עם מסעיות, פולקסווגן מכר הכי הרבה, 10 מיליון ועוד 830 אלף מכוניות. רק תדמיינו כמה פקקים אפשר למלא עם המספר הזה, וזה רק השנה. רנו ניסן מיצובישי מכרו טיפה פחות, 10 מיליון ועוד 760 אלף כלי רכב. בלי מסעיות כבדות, פולקסווגן מכר רק 10 מיליון ו-600 אלף מכוניות, ורנו ניסן מיצובישי, בלי המסעיות, אז הם נשארים עם ה-10 מיליון ו-760 אלף, כלומר, איזה 170 אלף יותר. אז מי ניצח? כל אחד מהם יכול לטעון שהוא. תודו שזה מעולה ליחסי ציבור. במקום הרביעי אגב, ג'נרל מוטורס עם קצת פחות מ-9 מיליון כלי רכב, ורב המחר שלנו, קונצרן יונדאי, במקום החמישי, משהו כמו 7.5 מיליון. במקום השמיני אגב, קבוצת פיאט קרייזלר. ולמה אנחנו קופצים למקום השמיני? כי חוץ מפרארי ומזרטי ואלפה רומאו, הקבוצה הזאת היא הבעלים של ג'יפ. את ג'יפ אתם מכירים. אנשים קוראים לרכב פנאי כללי בשם ג'יפ. זה כמו שלמקרר קוראים פריג'ידר, או לטלפון חכם אייפון, או לתרמוס... תרמוס. ג'יפ, ואני יודע שאתם מכירים אותו, כי להבדיל מכמעט כל רכב אחר, העיצוב של הקוביה הנוסעת הזאת כל כך אופייני, ומכירים אותו מהפטרולים הצבאיים, ומהרכבי משטרה, ומהיחידות המיוחדות של כולם. לפעמים זאת הגרסה שהורכבה בישראל, סופה, ולפעמים לא. אנחנו מכירים אותו גם מחצי מהסרטי קולנוע, מפארק היורה של הדינוזאורים, ועד בחזרה לעתיד של העתיד. באתר סופר נחמד בשם IMCDB, לא IMDB, אלא IMCDB, עם קר באמצע, שמקבץ המון מופעים של כל מיני כלי רכב וקולנוע ובסדרות, אז החבר של IMCDB בדקו וספרו משהו כמו 45 פעמים, שג'יפ רנגלר, זה הג'יפ ג'יפ, מופיע כרכב מרכזי בסרט, כלומר, הוא מככב לצד הכוכב הראשי, או במשך חלק גדול מהסרט. חוץ מזה, לפי IMCDB, הרנגלר הופיע בתפקיד מרכזי גם עם קצת פחות, כלומר, הוא היה חלק ממרדף, או שהיה הרכב הצמוד של שחקן משנה כלשהו, בעוד משהו כמו 430 סרטים או סדרות. איפה עוד רואים אותו? בכל מוסך שנבקר בו כמובן, תמיד יהיה אחד כזה זרוק של איזה חבר של בעל המוסך, נמצא בחצר האחורית שם בין כל הגרוטאות, וגם אם אי פעם יצא לכם להסתובב ביום שישי או שבת קרוב לאיזשהו אזור של שבילים או סלעים או דיונות, בטח ראיתם שם איזה שניים או שישה כאלה מדוגמים סוף, עם דגלים מאחורה, פנסים ענקיים מהגג, וזה קנבה סופר מגניב שעוטף את הקבינה החצי פתוחה. כן, תמיד תראו גם כמה כאלה בהרצלי הפיתוח או בכל חניון תת-קרקעי בפארק צמרת. מבריקים, יפים, לא ראו שטח. לא, ברצינות, אתה משלם 300-400 אלף שקל בשביל מכונת שטח מטורפת, אבל מלקק אותה ומעמיד אותה על אספלט כל החיים שלה? חיי, זה כמו לקנות סכין שף מקצועית ב-600 שקל בשביל למסגר בסלון. גאד. רנגלר עבר כל מיני תהפוכות במהלך השנים. עוד מעט תדבר עליו עם דרור ברלי, אחד הג'יפאים הכי שרופים, אבל בינתיים מספר שג'יפ, היצרן, הוציא לאור דור חדש לרנגלר, שקוראים לו גם JL. הדור הקודם היה JKL, וזה שלפניו לא היה JJ, הוא היה TJ. לא משנה, עכשיו יצא JL, ולקחתי אותו בגרסה הכי קשוחה, הרוביקון, כדי לבדוק איך הוא סוחב את הקסטל. מהצד של הסלעים, כן? מישהו עוד בודק אם מכונית סוחבת את הקסטל? יש שם בכלל מכונית שלא סוחבת את הקסטל? ההופעה של ה-JL בעולם קורית בתקופה קצת מוזרה, כלומר, הכל השתנה. מכוניות נהיו חצי אוטונומיות ופי שניים בטיחותיות. מחשבים ואלקטרוניקה פותרים הרבה בעיות שפעם היה צריך כל מיני צינורות ומכניקה כדי לפתור. ואם לסבך את העניינים עוד יותר, כולם רוצים עכשיו את הרכבי פנאי האלה שנראים כמו ג'יפ, לפעמים קוראים להם בטעות ג'יפ, אבל יכולים די לנסוע על אספלט ושבילים קלים, וזהו. ובתוך כל השינויים האלה, ג'יפ רנגלר כמעט לא השתנה, לפחות ביסודות שלו, וכשיורדים איתו מהאספלט מרגישים את זה מצוין. הרנגלר נשאר מונחה שטח, מונחה אווירות, מונחה לצלוח נערות ולחצוף סלעים ולהתעופף על דיונות. איך ג'יפ רנגלר, גם ה-JL של 2019, איך הוא בנוי לזה? בכמה דרכים. קודם כל, עם מה שקרוי שלדת סולם, מין בסיס מאוד מוצק, בצורה של סולם, שעליו יושב שאר המרכב, כמו טנדר או מסעית. זה לעומת רוב כלי הרכב הפרטיים והיותר נוחים, שהמרכב שם כולו אחוד ביחידה אחת. חוץ מזה, הוא עם גלגלים גדולים עד ענקיים, תלוי איזה גרסה אתם לוקחים. ועם תכנון של מרכב ששם אותו גבוה מעל הקרקע, עם מבנה קדמי ואחורי, מה שנקרא זוויות גישה ונטישה, שמאפשרים טיפוס על דברים מאוד תלולים, כמו מדרגות או סלעים. ויש כמובן גם הנאה לכל הגלגלים, 4x4, וגם די מתוחכמת, עם הילוכי היי ולו לנסיעה מאתגרת במיוחד, במקרים שצריך לטפס על משהו או סתם להתקדם והאחיזה מאוד בעייתית. אפשר גם לנעול דיפרנציאלים, כלומר להכריח גלגל להתקדם אפילו שהגלגל ממול באוויר. כשיצאתי למבחן הדרכים, ידעתי שאצטרך להיות מאוד זהיר במסלולים שאני בוחר, כי בחנתי אותו לבד, ובנסיעות בשטח עם אתגרים, חייבים שיהיו בסביבה לפחות איזה רכב או שניים נוספים לחילוץ. הקטע הוא שהרנגלר צחק לי בפרצוף. כל קטע שאני מכיר מכלי רכב קצת יותר רכים, פחות קשוחים, פורסטרים וויטרות למשל, שאני יודע שצריך להתאמץ, לתכנן, לבחור איזה קו נסיעה מדויק. עם הרנגלר אתה פשוט מכוון את ההגה ונוסע. הקטע הוא שלעומת כל מיני רכבי שטח מאוד מתוחכמים היום, שבהם כל מיני מחשבים וטכנולוגיה מפצחים את המסלול, ברנגלר התפיסה המכנית העתיקה והטובה הזאת פשוט עושה את העבודה. ויש מצב שהיא עושה את זה יותר טוב מכל רכב אחר שאפשר לקנות היום. והכוונה כמובן ככה, ישר מול המצוגה, מה שעושים בסדנאות שיפורים, תקשיבו, זה עולם אחר, זה גם לפעם אחרת. אפשר לסכם ככה את העוצמה הכי בולטת של ג'יפ רנגלר החדש. הוא פשוט עיסה. קחו אותו לטבע פתוח, אבל אין כמעט שום דרך שלרנגלר תהיה בעיה לפצח, כולל כל מיני מקומות שבהליכה יהיה בלתי אפשרי להתקדם. יש לו עוד עוצמה, תרתי משמע, המנוע. כלומר, על הנייר הוא עלול לבאס. במקום איזה V6 או V8 אמריקאי, יש כאן בסך הכל 4 צילינדרים. אבל כל צילינדר צילינדר, כי זה מנוע של אלפה רומאו. הגיוני סך הכל, לא? ג'יפ עם מנוע של אלפה רומאו. טוב, זה קורה בגלל שאלפה האיטלקי שייך לפיאט, וגם ג'יפ האמריקאי שייך לפיאט. כן, עם כל קרייזלר ורם ודודג'. ככה יוצא שכשמתכננים רכב, נגיד רנגלר JL, אפשר להחליט לקחת מנוע מוכן מהמדף כדי לחסוך כסף. למזלנו, לקחו את ה4 צילינדרים טורבו, 2 ליטר של אלפה רומאו, עם ה-272 כוח סוס. אני רק אומר, כי יש שם גם, נגיד, מנוע 2 צילינדרים, 900 סמ"ק של פיאט 500. כן. טוב, איפה היינו? אלפה, מנוע שלה. אז כמו שאפשר לתאר, המנוע הזה יש לו אופי ורעש, הוא לא סתם חזק, אלא מספיק חזק כדי להעיף את הרנגלר הענק, אפילו להעיף טיפה יותר מדי. כלומר, הוא קצת גס כזה, כוחני, הוא לא מאוד מרוסן. יש שם פרצי כוח כאלה שלפעמים, כשאתה צריך לטפס על הסלע בקצה הצוק, אבל ממש בדיוק, ולא לעבור בסנטימטר, כי למטה יש תנינים. אז כדאי להיות ממש ממש עדין שם עם הדוושה. מזל שיש שם גיר טוב. 8 הילוכים, אוטומטי לגמרי, העברות חלקות של ההילוכים, מנצל טוב את המנוע, יופי של גיר. אז בצדדים של היתרונות, יש את היכולת שטח המטורפת שלו, את המנוע החזק והגיר הטוב, ויש גם את העיצוב, הנוכחות המדהימה הזאת והכל כך אייקונית, כל אלה הם סיבות מצוינות לקנות את הרנגלר, אבל צריך לדעת שמול אלה יש חסרונות מאוד בולטים. כל זה אחרי הפסקה קצרה.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג, ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. אני מניח שגם אתם כמוני מאוד סקרנים לדעת מתי אנחנו צפויים סוף סוף לחוות בישראל את מהפכת הרכבים האוטונומיים שכולם כל כך מצפים לה. אז איתי על הקו נמצא אחד מהאנשים המתאימים ביותר לענות על השאלה הזו, ארז דגן, סמנכ"ל הפיתוח והאסטרטגיה של מובילאי. אהלן ארז.
אהלן, אהלן.
מערכות של מובילאי שמסייעות במניעת תאונות דרכים קיימות היום, לא מעט מכוניות בישראל, כשאתם מדברים על, על המטרה של הפחתת תאונות דרכים, כמה לדעתך אפשר לשאוף לשיפור בתחום הזה עם, עם בעצם המערכות של מובילאי?
הדבר המדיד העיקרי זה insurance claims. ורואים שהם ירידות, הם מאוד משמעותיות של מעל ל-50%. זה מה קיים כיום. מה הפוטנציאל שצריך ואפשר לשאוף אליו, אני חושב שזה השמיים הם הגבול. אין סיבה שעד כדי פורס מז'ור וסיטואציות אקוטיות שנקלעים אליהם, שלא נגיע למערכות ש... 100% זה מספר מאוד קשה, אבל מאוד קרוב לזה נמנעות מתאונות. יש שני נתיבים שבהם נהיגה אוטונומית תפגוש את לקוח הקצה. הנתיב הראשון זה בסנריוז ספציפיים ומוגדרים מראש שבהם אפשר להעביר את האחריות לרכב. דוגמה הכי טובה לזה זה פקק תנועה. במצב כזה הרכב יודע ונבחן שהוא יודע לקחת אחריות מלאה מהנהג. דוגמה אחרת או הרחבה קלה של זה זה שרק בהייווייז, רק בכבישים מהירים, שני אלה זה משוגרים לשוק מכמה כיוונים, מכמה חברות בשנתיים הקרובות. הנתיב השני שדרכו אוטונומיות תפגוש לקוח קצה, היא מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית בעולם התחבורה, שבאה ואומרת, לקוח לא רוצה בכלל רכב, הוא רוצה קילומטר של נסיעה. בוא לא נמכור לו רכב, נחזיק מוניות אוטונומיות שמוכרות קילומטרים. הערוץ הזה גם כבר מתחילים פרויקטים מסחריים ברחבי העולם בשנתיים הקרובות. הפרסום ממוקדם יותר השבוע שיצאנו בו עם חברת פולקסווגן, מתעתד להציג את זה בתל אביב בשנת 2022.
מגניב, לא רחוק, ממש לא מעבר רחוק. לפינה. ארז אגן, תודה רבה לך. אז נסיים ונאמר שמובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולקחת חלק במהפכה מצילת החיים של נהיגה אוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, כמו למשל Deep Learning, וגם ראייה ממוחשבת, Data Sciences, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי בכתובת careers.mobilai.com/positions.
כמו שאמרתי לפני ההפסקה, לרנגלר יש גם חסרונות, והם התגלו בדרך כלל בהזדמנויות הנדירות האלה שבהם לא תהיו בשטח, אלא תיסעו בכביש, או תנסו לנסוע איתו באיזה עיר. הייצוב המרובע והמגניב הזה די עוצר את הרוח גם. פחות מהדגמים הקודמים, אבל יותר מכמעט כל מכונית פרטית אחרת. כלומר, יעילות אווירודינמית? לא משהו. זה אומר המון רעש, כמעט כל הזמן. יש רעש רוח ותעודה מהמרכב, והאמת גם רעש קבוע מהצמיגים הענקיים. אין מה להשקיע כאן, למשל, במערכת סאונד טובה, כי ממילא לא תשמעו כלום. הרוח גם מאוד משפיעה על איך שהאוטו נוסע. כלומר, ככל שיש יותר רוח, ככה מרגישים פחות יציב. הקובייתיות הזאת, עם המשקל והצמיגים והכל, גם פוגעת בצריכת הדלק. במבחן הקצת הדיני הייתה משהו כמו 8 קילומטר לליטר בלי שטח, וסביב 7 קילומטר לכל ליטר בשקלול עם הנסיעות בשטח. גם יש את העניין של הנוחות. ה-JL יותר נוח מהדגמים הקודמים, אבל כלפי עצמו לא נוח במיוחד לנסוע בו. כל המערכות המאוד קשוחות והשלדת סולם, כל אלה גורמים לו להיות קופצני וקשוח. גם כשאתה רוצה בסך הכל ליהנות ברגוע מהדרך חזרה למרכז, אחרי צליחת התעלה. בכל זאת, זאת לא קשיחות בלתי נסבלת, יש ריכוך מסוים, וגם המושבים עצמם מאוד נוחים, בעיקר במושבי אור, שברוביקון הם אופציה. אגב, המושבים נוחים, אבל אין מקום מסודר להניח את רגל שמאל, מדרס כזה. וזה חסר. מול הפנים של הנהג והנוסעים יש המון המון מידע וכפתורים ונורות. המושבים האחוריים לא סופר מרווחים, אבל המושבים הצדדיים מספקים בהחלט. והכי חשוב, יש שם ידיות אחיזה חזקות. בג'יפ צריך את זה. אגב, תיהנו, יותר או פחות, מהמושבים האלה מקדימה ומאחורה, אם תצליחו לטפס את הגובה האדיר של המרכב של הרכב הזה. כדי שהוא יהיה מסוגל לטפס על סלעים, אתם צריכים קודם לטפס על איזה סלע גנרי אחד גדול, הסופר מדרגה בכניסה לרכב. ואז, אתם מסודרים. יש ברנגלר משהו סופר מגניב, שהוא גם סופר פספוס. אם אתם יודעים, ואם לא, בגדול, כל רנגלר, לפחות הפרטיים, קצר או ארוך, ומין קבריולה, גג נפתח. אפשר להסיר את הגג ולנסוע ככה או נטורל, שזה מדהים. תחשבו על זה, אין כמעט שום רכב שמשלב נסיעה בשטח עם גג פתוח. ולא סתם אפשר גג פתוח, אפשר אפילו להסיר גם את הדלתות, ואת השמשה הקדמית אפשר להשכיב קדימה, ואז פשוט נוסעים במשהו כמו בגי ענק. באמת, חוויה טבעית יוצאת דופן. אממה, יש גרסה שלא הדלתות והשמשה הקדמית, אבל שיש בה גג בד שמתקפל אחורה. אבל בגרסה הזאת, רוביקון, שום דבר לא פשוט מתקפל לשום מקום. הכל זה פאנלים שצריך לפרק ולהסיר ולהחסן איפשהו. את שני הפאנלים שמעל הנהג והנוסע עוד אפשר לפרק די בקלות, אבל אם רוצים לשחק עם השמשה הקדמית והדלתות, צריך כלי עבודה וסבלנות גם. ואם רוצים להסיר את עיקר הגג, החלק האחורי, אז צריך שלושה אנשים, וזה שוקל עשרות קילוגרמים, וצריך בשביל זה מחסן רציני. ואוקיי, אתם יודעים מה? עשיתם הכל, הבאתם כלי עבודה, חברים, יצאתם לדרך באחד המרכבים הכי מגניבים ביקום. ועכשיו, בא לכם לעצור שנייה באלונית. אין, האוטו פרוץ לגמרי, ואין שום דרך עכשיו לסגור אותו ברגע או בכלל, עם כל הערכות קפה והמצלמות והאוהלים והציוד. האמת, אם כבר זה כמו ג'יפ צבאי, אז תסנג'רו מישהו בשמירה עד שחוזרים עם הקפה. אבל לא, תרימו רשימת שמירה, לא פייר להפיל את זה כל פעם על ההוא שגם ככה יושב תמיד במושב האחורי אמצעי. יש עוד בעיה משמעותית ברנגלר, הבטיחות. הוא נראה כמו רכב ששום דבר לא יכול לעצור אותו, אבל כשבדקו באיגוד הבטיחות האירופי, יורו אנקאפ, אם זה באמת ככה, הם גילו שזה לא מדויק בלשון המעטה. האמת היא שהרנגלר התרסק שם באחד הפיאסקויים היותר מביכים שהיו באיגוד. כוכב אחד בלבד מתוך חמישה. אחד. הוא לא יגן טוב על הנהג והנוסע, כן? בהדמיה של תאונה חזיתית. הוא לא שמר טוב על הילדים המדומים מאחורה. הוא לא יגן על ההולכי רגל. וגם היו לו מעט מאוד מערכות בטיחות חכמות, מאלה שאפשר למצוא עכשיו כמעט בכל יונדאי או קיה או טויוטה המשפחתית, למשל, שעולה שליש ממנו. אפשר לומר שיש כאן איזה קונספירציה אירופית נגד האמריקאים, אבל למכור ב-2019 רכב במאות אלפי שקלים עם ארבע קריות אוויר, עם בלימה אוטונומית, רק כאופציה יקרה. הייתם קונים ג'יפ רנגלר? נכון לזמן שאנחנו מקליטים את הפרק, תחילת 2019, ג'יפ רנגלר JL קצר מתחיל ב-300,000 בערך. ברוביקון הארוך שבדקתי, המחיר באזור 400,000, והסער המאובזר עולה 420 פלוס מינוס. אני הוקסמתי ממש, בלי שום ציניות, ממה שהוא יודע לעשות בשטח. מעט מאוד רכבי כביש סדרתיים, אם בכלל, כולל בכל מחיר, מסוגלים להגיע למקומות שהרוביקון יכול להגיע אליהם. אולי במונחים של מכוניות ספורט, הרנגלר רוביקון הוא מכונית על, ומכונית על בעולם של מכוניות הספורט עולה לפעמים גם 2 מיליון שקל ויותר. בכל זאת, לדעתי, המחיר הזה מוגזם. כי חלק גדול מהסיפור של הרנגלר זה שהוא בנוי על מכניקה פשוטה ועמידה, לא תחכום ולא פרימיום, אלא בסיס קשוח ומוצק. כלי רכב כזה לא צריך להיות כל כך יקר, מה גם שצריך לדעת שמבטרים על הרבה דברים אחרים, בטיחות, שקט, נוחות, צריכה דלק, הנדסת אנוש. מה המסקנה? שאם מה שמול העיניים שלכם זה רכב השטח הכי טוב שאפשר לקנות, ואני לא כולל כמובן אופנועים או טרקטורונים וטומקרים, ואתם מוכנים להתפשר בשביל זה על כל מיני דברים אחרים, הדבר הזה מדהים. באמת, מכונה יוצא דופן. אבל אם אתם קונים אותו כדי להסתובב איתו בצהלה, תעשו לי טובה. ומה חושב על הרנגלר ועל ג'יפ, בן אדם שחי ונושם ג'יפים מקוריים מארוחת הבוקר ועד הקצה של מעלה השוש? מיד. שלום, דרור ברלי, ג'יפאי 30 שנה, מדריך נהיגת שטח, עיתונאי רכב ובעלים גאה של סופה, שזה הרנגלר הישראלי.
זה, היי אסף, לא בדיוק, רנגלר זה גרסה ישראלית לרנגלר.
כן.
לרנגלר הראשון.
אז איזה רנגלר בדיוק יש לך? הוא מקורי, הוא משופר, תספר קצת עליו.
זה סופה ארוכה פתוחה, מודל 95, אותו כבר די ותיק, שאפשר להגיד שבניתי אותו. וגם עכשיו אני באמצע בנייה שלו.
יש לו איזה רקורד ביטחוניסטי או שהוא היה פרטי תמיד?
לא, דווקא זהו, זה מאוד נדיר, אבל דווקא האוטו הזה הוא נולד אזרחי.
מאיפה בא החיבור שלך לג'יפ? סתם חיפשת משהו לשטח ומצאת אותו, שאתה רצית ספציפית סופה או ג'יפ?
זה מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, מאבא שהיה בצבא קבע והרכב טש בשנות ה-70 המוקדמות, היה ג'יפ. ואיך אומרים, מהרגע שהגיע הג'יפ הזה אני התאהבתי בו ופשוט סיכמתי עם עצמי שזה מה שיהיה לי, שלי יהיה ג'יפ וברגע שרק יכולתי, וזה היה בדיוק לפני 30 שנה, הגיע הג'יפ הראשון אליי הביתה
אתה נשאר עם זה גם בהמשך?
כן, 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 בוודאי. הג'יפ תמיד יהיה ג'יפ. גם כשהוא יפוך לרכב הספנות, הוא תמיד יישאר. זאת אומרת, תמיד יהיה ג'יפ ברקע, כרגע אני גם עובד איתו, אבל תמיד יהיה ג'יפ.
יפה, יפה. עכשיו, שוב, אני באמת מדבר ספציפית על ג'יפ ופחות על הסופה. מה מיוחד בג'יפ, במותג הזה? למה העולם מתייחס אליו בכזה כבוד, עד שזה הפך להיות שם גנרי? למה לא אומרים לנד רובר, אני יודע, או לנד קרוזר?
תראה, ההיסטוריה של הג'יפ, רכבי 4x4 היו כבר לפני 100 שנה, אבל ג'יפ, כמו שאנחנו מכירים כג'יפ, נולד במלחמת העולם השנייה. ג'יפ ויליס, המפורסם של האמריקאים, יצרו אותו בכמויות כאלה גדולות, הוא בעצם שימש את כל צבאות בעלות הברית במלחמה. אנחנו מדברים על מאות אלפי חתיכות. שהסתיימה מלחמה, וחיילים חזרו הביתה, ורצו ג'יפ כמו שהיה להם במלחמה.
זה בדיוק כמו ששוורצנגר רצה המר שהיה רק צבאי, ורצה להפוך אותו לאזרחי.
הסיפור של ההמר הוא מאוד מזכיר את מה שהיה עם הוויליס 50 שנה קודם, 40 ומשהו שנים קודם, אבל הוויליס הזה היה אוטו קטן וזול, ונגיש לכל אחד, ופשוט מאוד, היה קל מאוד לתחזק אותו ולחיות איתו. ומהר מאוד הבינו גם את הפוטנציאל הכיפי שלו, כרכב לפן, למשחקים בשטח, לטיולים, לכל שימוש שהוא לא צבאי ולא שימוש של עבודה.
זה סוג של בעלות שלא היה לפני כן? זאת אומרת, לפני כן אנשים לא החזיקו רכב בשביל אתגרים של שטח? זה היה הרבה יותר פרקטי?
ממש לא, ממש לא, לא היו כאלה. היו, זאת אומרת, היו בודדים, אבל בעיקר לשימוש צבאי, או מסעיות, טנדרים, זה לא היה נפוץ, כמו המהפכה שהג'יפ הזה בעצם עשה, וממנו בעצם נולדו המתחרים שהזכרת קודם, לנד קרוזר או לנד רובר, הם כן. נולדו מהוויליס הזה ממש פיזית, הלנד רובר הראשון היה, הפיפוס שלו היה בעצם ג'יפ ויליס שנערכו פה כל מיני שינויים.
ואז באמת במהלך השנים זה הלך ותפס את הדופק של הלקוחות מה הם רצו, אבל השאלה עכשיו היא, האם ג'יפ של 2019, עם כל כך הרבה גלגולים, עשרות שנים מאז הוויליס המקורי, האם המותג ג'יפ של 2019 נאמן לדרך הזאת של הרכב המקורי?
אפשר להגיד שכן, המהנדסים של היצרן מאוד 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 משתדלים לשמור על המסורת, על העיצוב, על מאפייני עיצוב מקוריים, על המבנה של האוטו שהוא קודם כל רכב שטח, וזה להבדיל מכל החיקויים ומכל האתרים אחרים שיש היום שהם יותר נוטים לכיוון כביש והם יודעים גם לנסוע בשטח, אז בלנגלר זה בדיוק הפוך, זה רכב שטח טהור שיודע גם לנסוע על כביש, לנסוע אפילו לא רע, אבל הוא קודם כל רכב שטח. מצד שני, אי אפשר, אתה יודע, בתקופה שלנו, 2019, יש כל מיני תקנים וכל מיני דרישות של בטיחות וזיהום אוויר ורעש ושמירה על הסביבה ועל הולכי רגל וקלות תפעול, אז הג'יפאים המסוכסים חושבים שהאוטו קצת מתרכך.
אני מניח... אני מניח שזה נכון גם לדגמים של ג'יפ שהם לא הרנגלר, נכון? בעיקר אלה שהם גם לא גרנד צ'רוקי נגיד.
בדגמים האחרים זה אפילו הרבה יותר בולט, אבל בוא נקרא לזה הג'יפ האמיתי של ג'יפ היום זה הרנגלר.
רנגלר. יש הבדל בכל זאת בתפיסה הזאת היום בין הרנגלר לבין רכבי שטח סופר קשוחים אחרים, הג'י וגן של מרצדס או הג'ימני של סוזוקי?
הג'י וגן, הדגם האחרון שלו, עבר שינוי מאוד מאוד גדול, שאולי לא רואים אותו מבחוץ, אבל הוא באמת, אחרי 40 שנות ייצור, שכמעט ללא שינויים, הוא עבר שינוי מקיף, והוא היום הרבה יותר רכב כביש ופחות רכב שטח, למרות שהוא עדיין רכב שטח מעולה, כן? שנושאים דברים בפרופורציות. ג'ימיני זה נחשב האוטו היחידי שעדיין שומר על התפיסה של ג'יפ אמיתי, שהוא לא מתוצר את ג'יפ.
כן. אז זהו, אם אנחנו...
אם לא נספור כל מיני דגמים שנמכרים בעולם השלישי, שאין להם תקינה אירופית או אמריקאית, ואנחנו לא מכירים אותם, אבל נמכרים חזק מאוד במדינות עולם שלישי, בדרום אמריקה, אסיה, אפריקה, דגמים ישנים יחסית, של טויוטה, של עוד יצרנים, אבל הם לא מוכרים במערב, זאת אומרת, מוכרים במערב, אולי ציפאים חולמים עליהם, אבל... זה לא משהו שנגיש לנו.
כן, האמת, אתה הזכרת באמת, זאת אומרת, דיברנו על הג'ימני, וזה קצת מזכיר קונפליקט אחר. הג'ימני זה רכב של 100 ומשהו אלף שקל, הרנגלר והרוביקון ספציפית, זאת אומרת, עכשיו עם הדגם החדש יקרו אותו, הוא עולה איזה 400 אלף שקל. זה מחיר הגיוני בשביל תפיסת שטח פשוטה והנדסית?
תראה, אם אתה שואל אותי באופן אישי, אני חושב שהמחיר הוא מוגזם בטירוף, העניין הוא שהרנגלר הוא כבר מזמן התרחק מהתפיסה של הוויליס במולדתו, בארצות הברית הוא כבר לא רכב זול. גם הרנגלר היוצא, ה-JK, כבר לא היה אוטו זול, במיוחד הדגם היותר מוכשר שלו, הרוביקון, שזה דגם שמוכן לשטח, אותו שמלא בתוספות מהיצרן, דברים שאנחנו מרכיבים בטיפים שלנו כשיפורים. גם הוא היה כבר מאוד יקר בארצות הברית, לחלוטין לא רכב של סטודנטים או של תפרנים או של נוער, רכב יקר. בוא נגיד, רוביקון מאובזר עולם בארצות הברית כמעט 70,000 דולר, זה הרבה כסף במושגים שלהם.
כן.
אז כשאנחנו מתרגמים את זה למחירים בישראל, פלוס המיסוי הלא שפוי שיש אצלנו, אז אנחנו מגיעים לסכומים של 400,000 שקל, כן.
כן, הבנתי. ושאלה אחרונה, דרור, אנחנו עוברים עכשיו לתקופה אוטונומית ושיתופית וירוק וחשמלי. יש לרנגלר סיכוי עוד להישאר איתנו בשנים הקרובות?
אני מאוד מקווה שכן. כל הדברים הנוראים האלה שאתה הזכרת מבחינתנו, מבחינת הג'יפאים, זה סוג של אסון. שאתה יודע, בשיחות סלון שלנו, שמתחילים קצת להתלהם, אנשים אפילו נשבעים שהם ילחמו בזה פיזית. ג'יפ הוא סמל של חופש, ואני חושב שכל ההתקדמות הטכנולוגית הזאת שבעצם הולכת לקחת לנו את הכיף הזה של נהיגה באוטו לאן שאנחנו רוצים, אנחנו כל כך נגד זה, ואנחנו כל כך מקווים שזה יתעכב ויתעכב, ושיהיו בעיות רגולטוריות, ושיהיו תקלות, ושזה יתעכב 10, 20 ו-50 שנה, ואולי גם בכלל לא, מצידי שיהיה איזה מגבלה משפטית שתסגור את הסיפור העצוב הזה.
כן.
אבל אתה יודע, אלה החיים, בינתיים אנחנו נהנים מהג'יפים, ובטיילים איתם, אנחנו משפרים אותם, מטפלים בהם לבד, זה רכבים עם נשמה, רכבים שכיף, הם רכבים שהם תחביב, ושהם אורח חיים, ואת זה אפשר להגיד באמת רק על הג'יפים האמיתיים, ולא על אף אחד מהמתחרים.
דרור ברלי, ג'יפאי ותיק, מדריך שטח, עיתונאי רכב, תודה רבה לך.
הרבה תודה גם לך, להתראות.
להתראות. ג'יפ לא מוכר הכי הרבה מכוניות בעולם, אבל עם כל המגבלות שלו, הוא מזכיר לנו שמכוניות זה לא רק שכל, יש כאלה שבשבילם המכונית זה הרבה יותר מה שקורה בבטן. אפילו אם לא כדאי למלא אותה באוכל לפני שעולים לנהוג במכוניות מסוימות.
עושים רכב עם אסף בר שי.
רוצים לשמוע אותי פנים מול פנים או פנים מול אוזניים? אתם מוזמנים להיכנס לדף שלי, אסף בר שי, באתר המרצים של עושים היסטוריה, בכתובת speakers.ranlevy.com. שם תוכלו למצוא הרצאות מעולות ממרצים משובחים ברשת הפודקאסטים. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה שבלעדיו עושים רכב לא היה יוצא אל הפועל. תודה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק של עושים רכב, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי, מנהלת הקהילות. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, ranlevy.com.